דיברנו בפעם הקודמת, או סיימתי בפעם הקודמת לדבר על שלושה טיעונים או שלוש זוויות שמכולן עולה שהאמפיריציזם, כאילו התחושה הזאת שאתה יכול לבנות ידע מדעי כולל רק על בסיס תצפיות, היא סוג של אשליה. ראינו את זה דרך איך אנחנו בעצם אוספים, איך אנחנו אוספים את העובדות הרלוונטיות לתיאוריה, איך אנחנו מחלקים את אוסף העובדות בכלל לתחומים מדעיים שונים, איך אנחנו מקבצים עובדה או אוסף של עובדות ששייכות לאותו תחום לפני שאתה יודע מה אומר התחום. והטיעון השלישי עסק באוסף של תיאוריות שמסבירות את אותו סט של עובדות, כן, עם הגרף הזה, ובכל הטיעונים האלה בעצם יוצא שתצפיות לבדן לא יכולות לתת לנו מידע כללי על העולם, בפרט מידע מדעי, אלא צריך, יש בצבירת המידע המדעית, ובכלל צבירת מידע, יש מרכיבים רציונליסטיים, לא הכל יכול להתבסס על תצפית, או לא התצפית לבדה יכולה לתת לנו את העניין. עכשיו, אני סיימתי בפעם הקודמת בטיעון שעשיתי אותו מהר, ואמרתי שאני עוד אפרט אותו טיפה היום, זה הטיעון שקשור לגרף הזה, הטיעון האחרון. בעצם הטענה היא, בוא נניח שיש לנו סט של נקודות שמסומנות פה בעיגולים ריקים, כן? זה חמש הנקודות האלה, 1, 2, 3, 4 ו-5, מדדנו את היחס בין כוח, force, לתאוצה, acceleration. ויצאו לנו חמש המדידות האלה, עם העיגולים הריקים האלה. בדרך כלל אנחנו מעבירים דרך הנקודות האלה את הקו הישר, כולן יושבות על קו ישר, ולכן המסקנה המדעית המתבקשת מחמש המדידות האלה, היא שהקשר בין כוח לבין תאוצה הוא קשר לינארי, קשר של קו ישר. הקו הישר הזה בעצם מהווה את התיאוריה שמסבירה את אוסף העובדות האלה, נכון? הנקודות זה העובדות שבהן צפינו, זה יצא לנו מתצפית, הקו הישר זאת התיאוריה. ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהעובדות לבדן לא מספיקות כדי להסביר את התיאוריה. למה? כי את העובדות האלה אפשר להסביר באמצעות אינסוף תיאוריות או אינסוף קווים שיעברו דרך חמש הנקודות, פה מצויר אחד מהם, הקו המקווקו הזה, הקו הזה, שעובר גם הוא דרך גם הוא עובר דרך חמש הנקודות הריקות האלה, ולכן לכאורה זו תיאוריה שקולה לתיאוריה של הקו הישר, שתי התיאוריות האלה מסבירות את כל חמש המדידות. ולכן אין לנו באמת דרך תצפיתית בלבד להבחין בין התיאוריות, או להעדיף תיאוריה אחת על פני תיאוריות אחרות. ובכל זאת, כל איש מדע שתשאלו, יגיד לכם שאנחנו נבחר את הקו הישר. למה? אז זה איזשהו סוג של שיקול, שהוא שיקול לא תצפיתי, כי מבחינת התצפיות כשלעצמן, כל הקווים הם שקולים. אז כשאני בוחר קו אחד מתוך אין ספור קווים אפשריים פה, אז אני בוחר אותו לא על בסיס התצפיות, אלא על בסיס מה? נראה לי יותר פשוט, או כן, משהו כזה, יותר אלגנטי, ולכן אני בוחר בו. עכשיו, פשטות ואלגנטיות אלה יסודות ששייכים לחשיבה, לא להכרה. זאת אומרת, השכל שלנו מניב את זה, לא תצפית על העולם. אז אנחנו רואים, זה היה הטיעון השלישי בעצם, שמראה לנו שהדרך מהעובדות לתיאוריה, היא דרך שכרוכה בכמה וכמה הנחות מחשבתיות, לא רק תצפיות וזהו. עכשיו, זה היה הטיעון השלישי, שבא להראות את חשיבותה של האינטואיציה במהלך של צבירת מידע. אבל ניסיתי לנצל כבר את הסרטוט הזה, את הגרף הזה, כדי לומר עוד משהו. כי בעצם ישנה מחלוקת פילוסופית, זה מה שעשיתי מהר, ועכשיו אני אעשה את זה טיפה יותר בשיטתיות, בזהירות. ישנה מחלוקת פילוסופית בשאלה איך להתייחס לתיאוריות מדעיות. יש תפיסה אמפיריציסטית נוקשה, שאומרת, כל מה שאני יכול להגיד על העולם זה אך ורק מה שראיתי. תוצאה של תצפית. אם זה כך, אז מה שאני יכול להגיד על העולם מבחינת התמונה שמתוארת כאן, זה בסך הכל של התאוצה מספר 1 יש את הכוח מספר 1, התאוצה מספר 2 יש את הכוח מספר 2, זאת אומרת, חמש המדידות האלה, זה מה שאני יכול להגיד באופן בדוק על העולם. זה התוצאה של התצפית. כל מה שאני אומר מעבר לזה, זו ספקולציה. אז כשאני מדבר על זה שהקשר בין כוח לבין תאוצה הוא קו ישר, בעצם אני לא יכול לטעון את הטענה הזאת שהקשר הוא קו ישר על בסיס תצפיתי בלבד, ולכן זה לא לגיטימי. זה לא יכולה להיות טענה לגיטימית על העולם. ושטענה לגיטימית על העולם, לפי האמפיריציסט הנוקשה, היא אך ורק תוצרים של תצפית ותו לא. זאת אומרת, בלי להוסיף מאומה לתצפיות. כל פעם שאני אוסיף משהו לתצפיות, זו ספקולציה. אני לא יכול להתייחס לזה ברצינות כטענה על העולם. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שהקו הישר או התיאוריה, היא לא סטייטמנט על העולם, לא טוענת משהו על העולם, אלא זה בסך הכל כלי נוח מבחינתנו לארגן את העובדות שבהן צפינו. יש לנו חמש עובדות שבהן צפינו, אפשר לארגן אותן בהמון צורות, אפשר לארגן אותן דרך הקו המקווקו הזה, או דרך המון קווים אחרים שעוברים את חמש הנקודות האלה, ואפשר גם לארגן אותן על בסיס הקו הישר. זה בסך הכל צורות ארגון שונות של חמש העובדות. העובדות זה מה שצפיתי, זה אני יודע, זה בדוק, זה ידע אמפירי. התיאוריה אינה אלא צורת ארגון יעילה של העובדות. עכשיו, אם באמת זה כך, אז אין שום בעיה. בגלל שברור שאני אבחר את הקו הישר, כי הקו הישר הוא הכי פשוט, הכי נוח, הכי אפקטיבי, ולכן אני בוחר בו. אבל שימו לב, אני בוחר בו בגלל שהוא נוח ויעיל, לא בגלל שהוא נכון. כי התיאוריה, הקו הישר זה תיאוריה. התיאוריה היא לא טענה נכונה על העולם, אלא היא צורת ארגון נוחה של העובדות שבהן צפיתי. וזאת הצורת ארגון הכי פשוטה, ולכן גם הכי נוחה. אז למה לבחור בצורת ארגון מסובכת, אם יש לי צורת ארגון פשוטה שהיא שקולה לה? זאת אומרת, מבחינה אמפירית, אין דרך להבחין ביניהם. אז אני בוחר את הפשוטה, אבל אני בוחר את הפשוטה בגלל פשטותה, לא בגלל נכונותה. פשוט נוחה לי יותר. אני לא יכול לטעון שבאמת הקשר בין כוח לבין תאוצה הוא קו ישר. זו טענה לא מדעית. אני יכול להגיד שכל התוצאות שראיתי עד עכשיו יושבות על קו ישר. זה נכון. כי זאת טענה רק על התוצאות, זו לא טענה על הקו. אני לא יכול לטעון שהקו הוא תיאוריה נכונה על העולם. זה במבט האמפירי הנוקשה, כן? שלא מוכן לסטות מתצפית, לא מוכן להשתמש בשום דבר שהוא לא תצפית ישירה. עכשיו, לפי התפיסה הזאת, אני קראתי לה אקטואליזם בעקבות זאב בכלר, כן? דיבר כמה ספרים על הפילוסופיה, הוא פרופסור לפילוסופיה של המדע, אמריטוס כבר. באוניברסיטת תל אביב, כתב שלוש מהפכות קופרניקניות, כתב כמה ספרים, יש לו איזו טרילוגיה אפילו בעצם על הנושא הזה, למרות זה ספרים שונים לגמרי, ושם הוא מגדיר אקטואליזם מול אינפורמטיביזם, מה שתיארתי עד עכשיו זה בעצם מה שהוא קורא אקטואליזם. מה זה אקטואליזם? אקטואליזם הכוונה, מידע מדעי זה אך ורק מידע שנוכח באופן אקטואלי מול כלי התצפית שלי, וזה אומר חמש הנקודות האלה על הגרף. מה שלא אקטואלי או לא נוכח בצורה מוחשית וישירה מול העיניים, הוא לא מדעי. אז לזה הוא קורא אקטואליזם. אקטואליזם, כשהוא מסתכל על ההליך המדעי, על התפיסה המדעית, אז הוא מתאר את זה באותה צורה שאנחנו מכירים. זאת אומרת, נגיד אם עכשיו אני אעשה ניסוי נוסף, ובניסוי הזה יצא פה. נגיד, מדדתי תאוצה מספר 7, והכוח שקיבלתי היה הכוח הזה, כן? פה, מה שמקביל לנקודה הזאת. זאת אומרת, זה לא יושב על הקו הישר. מה יעשה האקטואליסט? האקטואליסט יאמר, לא שעכשיו יתברר שהקו הישר לא נכון, גם מראש לא חשבתי שהוא נכון, אלא יתברר שהוא לא יעיל להסביר את העובדות המוכרות לי, העובדות התצפיתיות, כי את העובדה הזאת הוא לא מסביר. ולכן אני צריך לוותר עליו. אני מוותר עליו בגלל שהוא מפסיק להיות יעיל, לא כי הוא מפסיק להיות נכון. נכון הוא לא היה אף פעם. רק עכשיו הוא לא יעיל, כי הוא לא מסביר את העובדות, או הוא לא מארגן את העובדות, נקרא זה כך, לא מסביר, אלא לא מארגן את העובדות. אז לכן אני מוותר עליו. זאת אומרת, תהליך ההפרחה של תיאוריה, או אישוש והפרחה, מה שאנחנו קוראים, קיים בתמונה אקטואליסטית בדיוק כמו שזה מוכר לנו מאז ומעולם. אותו דבר. אז זה תפיסה אחת, נקרא לה תפיסה אקטואליסטית. כנגדה עומדת התפיסה האינפורמטיביסטית. תפיסה אינפורמטיביסטית אומרת שהתיאוריה, לא רק העובדות שבהן צפינו, אלא התיאוריה מכילה אינפורמציה על העולם. כשאני אומר שיש קשר ישר, לינארי, בין כוח לבין תאוצה, זאת טענה על העולם, זה לא רק צורת ארגון של עובדות שפשוט נוחה לי. אני טוען שזה החוק שמתאר נכון את מה שקורה בעולם. אוקיי? זה מה שנקרא אינפורמטיביזם. הטענה שאומרת שתיאוריות זה לא רק כלי ארגון של עובדות, אלא תיאוריות אלה היפותזות על העולם. שאני לומד אותן מתוך העובדות. ובעצם האינפורמטיביזם אומר שהאינפורמטיביזם הוא תפיסה שהיא לא אמפיריציסטית נוקשה. היא מוכנה לקבל טענות על העולם שהן לא תוצאה של תצפית. היא צריך לשים לב. גם האינפורמטיביסט לא אומר שהתיאוריה יוצאת רק מתצפית. לא זה הוויכוח שלו עם האקטואליזם. גם הוא מבין שמה שיוצא מתצפית זה רק 5 הנקודות שבהן צפינו. הקו הישר זה איזושהי תוצאה של עיבוד מחשבתי שאנחנו עושים לנתונים האלה. רק הוא טוען שהעיבוד הזה הוא כלי לגיטימי שיכול להניב לי מידע על העולם. הוא לא טוען שזה תצפית, התיאוריה, ודאי שזה לא, לא תצפית. אבל למרות שזה לא תצפית, כיוון שהוא לא אמפיריציסט נוקשה, אז למרות שזה לא תצפית, עדיין את התוצר הוא מוכן לקבל, הוא מוכן לראות בו טענה על העולם, התוצר זה התיאוריה, כן? הקו הישר. עכשיו תשאל את האינפורמטיביסט, למה אתה בוחר את הקו הישר ולא את הקו, נגיד, המקווקו, מה שאנחנו רואים פה? אז גם הוא יגיד לך, כי זה יותר פשוט. אז ישאל אותו האקטואליסט, בסדר, יותר פשוט זה יפה מאוד, אבל מי אמר שהוא יותר נכון? הרי אתה טוען לא רק שזה כלי ארגון יעיל או פשוט, אתה טוען שזה גם יותר נכון. עכשיו אני שואל, על בסיס מה? הרי תצפיות אין לך שנותנות את הדבר הזה, התצפיות מתאימות גם לקו המוזר הזה. אלא מה? אתה חושב שיותר פשוט. אז אני מבין שאתה מאמץ את התיאוריה הזאת. אני רק לא מבין למה אתה חושב שהתיאוריה הזאת היא טענה על העולם, שהיא נכונה. כל מה שאתה יכול להגיד, זה הצורה הכי פשוטה לארגן את העובדות. כי זה, אם אתה לא צופה על העולם, אתה לא יכול לטעון את הטענה הזאת, לא יכול לראות את הטענה הזאת כטענה על העולם, אם היא לא יצאה מתצפית. כך טוען האקטואליסט, האינפורמטיביסט אומר לא. ברגע שזה יותר פשוט, אני טוען שפשטות היא אינדיקציה לנכונות. ולא רק אינדיקציה ליעילות של תיאוריה, כמו שאומר האקטואליסט. האקטואליסט אומר, אני גם בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר. אני בוחר אותה כי היא הכי יעילה, לא כי היא הכי נכונה. האינפורמטיביסט אומר לא, אני בוחר את התיאוריה הפשוטה ביותר כי היא הכי נכונה. עוד פעם, שום דבר לא ודאי. לא בטוח נכון, יכול להיות שזה יופרך בניסוי הבא. אבל כרגע, לאור הנתונים שיש לי בינתיים, מבחינתי זאת המועמדת להיות התיאוריה הנכונה, הסיכוי הכי גבוה. ודאות אין אף פעם, אבל אני טוען שהיא לא שקולה לכל התיאוריות האחרות. הסיכוי שלה להיות נכונה הרבה יותר גבוה מאשר שכל תיאוריה אחרת. ועכשיו צריך לעשות ניסויים כדי באמת לראות אם זה נכון או לא. אני אתה שואל אותי מה, איך אני מתייחס לזה, זה התיאוריה שמבחינתי כרגע הכי קרובה להיות התיאוריה הנכונה.
אבל מה, זה רגש? הוא טוען שהכי פשוט זה הכי נכון, אבל איך הוא מבסס את זה?
הוא טוען שהכי פשוט זה הכי נכון, לא רגש, זה אינטואיציה, סברה, תובנה רציונלית, ככה הוא חושב. עכשיו באמת, זה מעורר את השאלה, מה הבסיס מה? הרי האקטואליסט טוען כנגד האינפורמטיביסט, זה שמשהו נראה לך הכי פשוט, זה בגלל שהחשיבה שלך או המוח שלך בנוי בצורה מסוימת. ברור שאם המוח שלנו היה בנוי אחרת, אז משהו אחר היה נראה לנו יותר פשוט. השאלה מה נראה לי יותר פשוט ממה היא עניין של טעם. ואת יבוא מישהו עם חשיבה לגמרי שנה משלנו, יכול להיות שמבחינתו הקו המוזר הזה, המקווקו הזה, נראה לו יותר פשוט מאשר הקו הישר. כן, מי שיש לו עיניים עקומות. אז הקו הישר מבחינתו נראה לו עקום. וקו עקום כלשהו יראה לו דווקא הקו הפשוט יותר, הקו הישר. אז השאלה מה פשוט ומה לא פשוט היא פונקציה של איך החשיבה או איך המוח שלי בנויים. למה זה אומר משהו על העולם? זה בעצם מה ששואל האקטואליסט את האינפורמטיביסט. והאינפורמטיביסט טוען האינטואיציה שלי אומרת לי שזה דבר נכון. זאת אומרת, זה סוג מסוים של ראייה של הדברים, או ראייה של העולם, שמניבה את התיאוריה המדעית. זה מה שטוען האינפורמטיביסט, האינטואיציה היא כלי הכרתי. זה דיברנו? היא כלי הכרתי, זאת אומרת, באמצעותו אני יכול להכיר את העולם. וההבחנה שהקו הישר הוא יותר נכון, היא הבחנה שהיא תוצאה של אינטואיציה. האינטואיציה שלי אומרת שהפשוט יותר, הוא גם נכון יותר. עכשיו, איך ייראה הפרוצס המדעי בהסתכלות האינפורמטיביסטית? בדיוק אותו דבר כמו בהסתכלות האקטואליסטית, אין שום הבדל. זאת אומרת, האינפורמטיביסט לא טוען שהקו הישר הוא בטוח נכון, הוא מאמץ אותו בינתיים, נגיד אם הוא יעשה עכשיו את אותו ניסוי שדיברנו קודם, בתאוצה מספר 7, והוא ימצא שהכוח זה נמצא פה, כן, הכוח הזה, לא על הקו הישר, גם הוא יזרוק את הקו הישר, נכון? הקו הישר הופרך, עשינו ניסוי והניסוי הראה שהקו הישר לא נכון. זאת אומרת, גם האינפורמטיביסט לא רואה את הקו הישר כמילה האחרונה, כמשהו שהוא בוודאות נכון. מבחינתו, יש סיכוי גבוה יותר שזה נכון מאשר כל תיאוריה אחרת, אבל עדיין זה כמובן כפוף לבדיקה אמפירית. גם האינפורמטיביסט מסכים, במובן הזה הוא לא מנותק מהאמפיריקה או מהתצפיות. הוא רק לא אמפירציסט נוקשה, הוא לא רואה בתצפיות הדבר היחידי שקביל בדרך למידע מדעי על העולם. אבל ברור שהוא כפוף לתצפיות, מה שהתצפיות לא מאשרות אותו, שהתצפיות מפריחות אותו, הוא כמובן יזרק, גם אינפורמטיביסט יזרוק אותו, זה לא שהוא מזלזל בתצפיות. אז בעצם, גם הוא יתנהל באותה צורה כמו שהאקטואליסט מתנהל, הוא יניח את התיאוריה הפשוטה ביותר, יעשה ניסוי, אם הניסוי הבא יאשש את התיאוריה, אז הוא יישאר איתה, אם הניסוי הבא יפרוך את התיאוריה, אז הוא יזרוק אותה, ויחפש תיאוריה אחרת. למשל, את התיאוריה של הקו העקום הזה, שהיא באמת מתאימה לממצא שראיתי כאן, גם לממצא הזה. אז אולי הוא יאמץ את התיאוריה הזאת, הוא לא יאמץ.
אז הרב, מה יסוד המחלוקת בין האקטיביסט לאינפורמטיביסט? האם לתת משקל לאינטואיציה? זאת בעצם המחלוקת או לא?
כן. האם האינטואיציה זאת הזיה? כך טוען האקטואליסט, הנה סובייקטיבי, ככה אתה בנוי. האינפורמטיביסט אומר שהאינטואיציה זה כלי דומה למה שהעיניים. הרי הספקנים הגדולים יכולים להגיד לי להטיל ספק גם במה שאני רואה בעיניים. מי אמר שהעיניים שלך לא מתעתעות בך? אלא מה, אני ברור לי שכשאני רואה, אני גם ברור לי שהראייה היא מכשיר אמין. זאת אומרת, מה שאני רואה באמת קיים. באותה צורה, גם האינטואיציה, שיבוא האקטואליסט הספקן ויגיד לי, מי אמר שהאינטואיציה שלך לא מתעתעת בך? אני אגיד לו, האינטואיציה זה סוג של ראייה. אני רואה, ואז ברור לי, או לא ברור לי, אבל סיכוי גבוה, שמה שהאינטואיציה שלי אומרת הוא גם נכון, אלא אם כן, אני אמדוד ואני אראה שלא. אבל בסיכוי גבוה, כן, בינתיים אני מאמץ את זה. גם בראייה, אם יתברר לי שיש לי פטה מורגנה פתאום, אז אני באמת, גם מה שאני רואה אני לא אקבל. אבל ההנחה הפשוטה שלי זה שמה שאני רואה אכן קיים. אם יהיה ניסוי שיראה שלא, אז בסדר, אני צריך לשנות את ההנחה הזאת, או להחליט שבמקרה המסוים ההוא היא לא עובדת. אותו דבר עם האינטואיציה, כך טוען האינפורמטיביסט. אז בעצם לכן, זאת הסיבה שפילוסופים מתייחסים למחלוקת בין אקטואליזם לאינפורמטיביזם כמחלוקת פילוסופית. היא לא ניתנת להכרעה מדעית. המדע מתנהל בדיוק באותה צורה, אם אנחנו במסגרת אקטואליסטית, או אם אנחנו במסגרת אינפורמטיביסטית. אין הבדל. המדע יתנהל בדיוק באותה צורה. השאלה היא שאלה פילוסופית. איך אתה מתייחס לתיאוריה שקיימת בידך בינתיים? האקטואליסט יגיד, אני מתייחס אליה בכבוד, כבדהו וחשדהו, אבל לא נותן בשום אמון. זה בינתיים הארגון הכי יעיל של המידע שבידי, אבל זה לא יותר נכון מכל תיאוריה אחרת שמתאימה למידע שבידי. כן, הקו הישר לא יותר נכון מאשר הקו העקום הזה. שניהם מתאימים למידע שבידי. ככה אקטואליסט יגיד. האינפורמטיביסט יאמר, לא, הקו הישר הוא הפשוט יותר, ולכן מבחינתי הוא גם הנכון יותר. אז זה בעצם בסך הכל לעשות בדיוק את אותה מדע, להתקדם בדיוק באותה צורה, לעשות ניסויים, לזרוק תיאוריות, לאשש תיאוריות, הכל מתנהל בדיוק אותו דבר בתמונה האקטואליסטית ובתמונה האינפורמטיביסטית. כל ההבדל זה רק בפרשנות, איך אני מתייחס לתיאוריות שאני מגיע באמצעות המדע, מגיע אליהן באמצעות המדע. האם התיאוריות האלה הן טענות על העולם, או הן ארגון יעיל של המידע שצברתי עד עכשיו? אז זה בסך הכל ויכוח פילוסופי של איך להתייחס לתיאוריה. אבל מה תהיה התיאוריה, זה יסכימו האקטואליסט והאינפורמטיביסט. הם תמיד יבחרו את התיאוריה הפשוטה ביותר.
ולפי האקטיביסט, איך אתה מנבא ניבויים?
עוד פעם?
לפי האקטיביסט, איך אפשר לנבות ניבויים?
הוא לא מתייחס לניבויים כניבוי. הוא בסך הכל אומר, התיאוריה הזאת בינתיים טרם הופרכה. בוא נעמיד אותה לניסוי. אם הניסוי יצליח כביכול, יצליח הכוונה יישאר על הקו הישר, פירוש הדבר שאני לא צריך לזרוק את התיאוריה, היא עדיין יעילה. לא שהתברר כנכונה, אלא שהיא עדיין יעילה. אם יתברר שהיא לא עומדת בניסוי הבא, אז צריך לזרוק אותה. אבל אני לא טוען שהניסוי הבא צריך לשבת על הקו הישר. כי אין לי, הקו הישר לא יותר נכון מכל קו אחר. אין ניבויים בעולם האקטואליסטי.
Okay.
אבל זה עוד פעם, זה הבדל פילוסופי, זה לא משנה, כי הוא יעשה את אותו דבר. לכאורה זה רק הבדל פילוסופי. עכשיו, מה שאני רציתי לטעון, זה שההתייחסות למחלוקת הזאת, כאילו שהיא מחלוקת פילוסופית, שלא ניתנת להכרעה בכלים מדעיים או בכלים כלשהם, רק שאלה של מה אתה חושב, אם אתה אקטואליסט או אינפורמטיביסט, אבל אין דרך להידיין על זה, אין דרך להכריע את המחלוקת הזאת, היא מחלוקת פילוסופית, השאלה מה נקודת המוצא שלך. אני חושב שזה לא נכון. זאת מחלוקת שאפשר להכריע אותה באופן מדעי, אפילו לא פילוסופי, טיעונים פילוסופיים, באופן מדעי אפשר להכריע אותה. ומה שאני מציע זה את הטענה הבאה. אני עכשיו עשיתי את חמשת הניסויים האלה שמסומנים פה עם העיגולים הריקים, כן, 1, 2, 3, 4 ו-5. עכשיו אני שואל, אני עושה עכשיו עוד ניסוי, נגיד את נקודה 6, אוקיי? מה אני עושה עכשיו, אני אינפורמטיביסט, ויש לי חבר אקטואליסט, עכשיו אני רוצה להתערב איתו. בוא נתערב, מה תהיה התוצאה של הניסוי הזה, כן? נפעיל כוח בעוצמה מסוימת, ובוא נראה, או נביא את הגוף לתאוצה מסוימת, ונשאל את עצמנו, כי התאוצה פה זה המשתנה הבלתי תלוי, לא חשוב, זה לא באמת קורה ככה בחיים, אבל זה בגרף, ככה זה מצויר, ובוא נראה מה הכוח, מה הכוח שיצר את זה, אוקיי? אז האקטואליסט, מה הוא אמור לענות על זה? אין לי דרך לדעת, נכון? כי הקו הישר לא יותר נכון מכל קו אחר, זה מה שמתאים והכי פשוט, מתאים לתוצאות שקיבלתי עד עכשיו, וגם הכי פשוט, אז בינתיים אני מאמץ אותו, ואני לא טוען שהוא יותר נכון מכל תיאוריה אחרת. אז מבחינת האקטואליסט, התוצאה הזאת, והתוצאה הזאת, או כל תוצאה אחרת שתמצאו פה, לא משנה, הם שקולות.
50-50.
שמות סיכוי, נכון? וכיוון שיש אין סוף תוצאות, כל הקו הזה עד למעלה, הן תוצאות אפשריות. יש אין סוף תוצאות אפשריות. אז מבחינת האקטואליסט, מה הסיכוי שהתוצאה תהיה זאת? אפס, נכון? אם כל התוצאות אפשריות והן שוות משקל, ויש אין סוף תוצאות, אז הסיכוי לתוצאה מסוימת הוא אפס. אותו דבר פה, כן, תעשו את הניסוי 7. מה הסיכוי שהתוצאה תהיה זאת? ולא זאת או זאת או זאת או זאת, כל התוצאות שעל הקו הזה? אפס, נכון? בקיצור, האקטואליסט אמור לא לתת שום סיכוי לזה שהניסוי הבא יצליח. יצליח, הכוונה ייפול גם הוא על הקו שמתאר את התיאוריה העכשווית. קו הישר נגיד במקרה הזה. אוקיי? אז זה נכון לכל קו, לא משנה. מה יגיד האינפורמטיביסט? האינפורמטיביסט יאמר, אני חושב שהקו הישר בגלל שהוא פשוט, הוא גם יותר נכון. לא אומר שהוא בטוח נכון. ניסויים עתידיים יכולים להפריך אותו. אבל בעיניי זה הסיכוי שהוא נכון, הרבה יותר גדול מאשר כל קו אחר. זאת אומרת, שאם אני עכשיו צריך להתערב, מה תהיה התוצאה של הניסוי הזה, תאוצה מספר 6, האם הכוח יהיה פה או פה, נגיד בין שתי האפשרויות האלה, האקטואליסט יגיד 50-50, אני מאמר שקל כנגד שקל, אוקיי? האינפורמטיביסט יגיד, מה פתאום, 10 ל-1, או לא יודע, כמה שהוא נותן אמון, כמה שיש יותר תוצאות על הקו הישר, כמובן האמון שלו גדל. נגיד לצורך הדיון, אני מאמר על זה ב-10 ל-1. אני חושב שרוב הסיכויים שהתוצאה תהיה זאת, יכול להיות שהיא תהיה זאת, ואז זה באמת יפריך את התיאוריה של הקו הישר, אבל רוב הסיכויים שהתוצאה תהיה זאת. עכשיו שימו לב, פה זה כבר מתחיל להיות נפקמינה בין האקטואליסט לאינפורמטיביסט, קודם אמרתי שאין נפקמינה, אבל את הנפקמינה הזאת אני צריך להראות האם אפשר לבדוק אותה בניסוי, והתשובה היא כמובן שכן. מה זאת אומרת? בואו נעשה את הניסויים ונראה מה מספר הניסויים שבהם התיאוריה העכשווית נכשלת, ומה מספר הניסויים שהתיאוריה העכשווית מצליחה? לפי האקטואליסט, מספר הניסויים או אחוז הניסויים שבהם התיאוריה העכשווית מצליחה אמור להיות אפס. נכון? כי אין סיכוי שהניסוי הבא ייתן לי תוצאה שנופלת על התיאוריה הנוכחית, כי זו תוצאה אחת מתוך אין סוף אפשריות. אז מבחינתו הסיכוי הוא אפס. זאת אומרת, מספר הניסויים, נגיד שניקח את כל הניסויים שנעשו לאורך ההיסטוריה, שבדקו תיאוריה מסוימת שהייתה נחשבת נכונה באותו זמן, ועכשיו עשו ניסויים ובדקו אותה. לפי האקטואליסט, כל הניסויים האלה, אולי אחד במקרה לא, אבל עקרונית, כל הניסויים האלה היו צריכים להיקשל. אין סיכוי שהם יצליחו. 0%, כן, הסיכוי שהם יצליחו הוא 0. לפי האינפורמטיביסט, ברור שלא כולם הצליחו, יש תיאוריות שהופרכו, אבל המספר הניסויים שהצליחו הוא לא אחוז 0. אולי 50%, 30%, 60%, לא יודע, אבל מספר, אחוז משמעותי, לא אפס, אוקיי? אמרנו, ודאות אין, תיאוריה פשוטה יכולה להיות מופרכת, אבל הסיכוי הוא לא אפס. עכשיו, את זה אפשר לבדוק. בוא נראה את כל הניסויים שנעשו עד עכשיו, ונבדוק כמה מהם הצליחו וכמה נכשלו. אתם מבינים שהאקטואליסט ברור שהוא לא צודק. אם האקטואליסט היה צודק, אין שום ניסוי בתולדות המדע שהצליח עד היום. וזה גם אומר ששום תיאוריה מדעית לא יכולה להחזיק מעמד אפילו ניסוי אחד קדימה. כל פעם היינו צריכים להפריך תיאוריה מדעית, הניסוי הבא היה מפריך את התיאוריה הבאה, הניסוי הבא היה מפריך את התיאוריה הבאה, וכן, אתם מבינים? אחרי שעשינו נגיד את הניסוי הזה, בסדר? קיבלנו את התוצאה הזאת. עכשיו אנחנו מעבירים נגיד את הקו הזה, אוקיי? מה הסיכוי שהניסוי הזה ייתן את התוצאה הזאת? עכשיו אני מחזיק שהקו הזה הוא הנכון, כן? אפס לפי האקטואליסט, נכון? אותו דבר, כי זה יכול לתת כל תוצאה שלא תהיה. אין עדיפות לקו הזה. אז הניסוי הבא גם הוא ייקשל, ואז אני אשנה את הקו עוד פעם. ואז הניסוי הבא גם כן ייקשל, וכן הלאה. זאת אומרת, לפי האקטואליסט, לא יכול, המדע לא יכול להתקדם. כל ניסוי שאתה תציע נכשל.
כמה ניסויים אתה צריך שיהיה קו ישר?
אין סוף. אין
לא, אני מתכוון, ברגע... כמה ניסויים אתה צריך להראות שהם על קו ישר, ואז אתה אומר, זה באמת קו ישר?
לא, אתה לא, אין, לפי האקטואליסט...
אף פעם לא יכול להוכיח, לא, אני מתכוון לפי האינפורמטיביסט.
לפי האינפורמטיביסט, אתה, כמה, 5 ניסויים זה כבר מספיק, אבל זה מספיק בסיכוי מסוים. אם עשית יותר ניסויים, אז הוודאות שלך בזה שהקו הישר הוא נכון, יותר גבוה, זה הכל. אבל אין פה 1 או 0. לפי האקטואליסט, אף פעם לא תדע שהקו הישר הוא הנכון. אף פעם. הסיכוי לא עולה, הוא נשאר אפס. נגיד שעשיתי 100 ניסויים, מ-1 עד 7, חילקתי את זה ל-100 נקודות, ובכולם יצא לי אל הקו הישר. אתם מבינים שעדיין אני יכול לעשות איזה קו מופרע, לא קו מופרע, אין סוף קווים מופרעים, שתופרים את כל הנקודות האלה. אין, אף פעם לא תצליח ליצור סט שיש רק קו אחד שחורז אותו, נכון? לכל סט בדיד של נקודות, יש אין סוף קווים שחורזים את כל הנקודות. משפט, במתמטיקה. וכיוון שכך, אין שום מספר ניסויים שיצליח לשכנע את האקטואליסט שהקו הישר הוא גם נכון, לא רק שהוא הכי פשוט. אין. עכשיו אתם מבינים, מדע לא עובד כך. ברור שאם עשיתי 5 ניסויים או 50 ניסויים, אם תרצו 100 ניסויים, המדען ישים את הראש שלו על זה שהקו הישר הוא הנכון. עכשיו, אני מה אומר? יכול להיות שזה היה מקרה ש100 ניסויים הצליחו? אין כמעט סיכוי בעולם. אולי במהירויות גבוהות זה ישתנה, אבל בתוך האינטרוול הזה שאותו בדקתי, אין סיכוי שזה מקרה. אין סיכוי שתגלו פה, בין 1 לבין 7, איזושהי נקודה שלא תיפול על הקו הישר. אם מדדתי נגיד 100 נקודות באינטרוול הזה. אין סיכוי בעולם. אף מדען לא יכחיש את זה, משוגע מי שמכחיש את זה.
מבחינה
סיכוי בעצם, זה אומר שהאקטואליזם זאת תיאוריה פילוסופית, שברור לכולנו, כולל האקטואליסטים עצמם, שהיא לא נכונה. גישה פילוסופית, כן? או תפיסה פילוסופית, זה לא תיאוריה, במובן המדעי. אבל איכשהו, משום מה, הוויכוח הזה ממשיך לנצח. ולא גומרים עם זה. יש הוכחה מדעית חד משמעית, שמכריעה את הוויכוח הזה. הוכחה סטטיסטית. עובדה שהמדע מתקדם. עובדה שיש אחוז לא אפסי מהניסויים שנעשו לאורך ההיסטוריה שמצליח. אז איך אפשר להמשיך להחזיק בעמדה אקטואליסטית? עכשיו, בכלר הקדיש לזה ספרים, אבל הוא לא הביא באף אחד, בכל הספרים שלו, הוא לא הביא טיעון אחד שמראה למה האקטואליזם לא נכון. יש שם רק השמצות על האקטואליזם. אבל אין שם שום טיעון שמראה שהאקטואליזם לא נכון. או למה האקטואליזם לא צודק בביקורת שלו על האינפורמטיביזם. גם את זה הוא לא מסביר. אני טוען שהוא לא צודק בגלל שהאינטואיציה זה כלי הכרתי. זה ההסבר. אבל יש לי גם הוכחה להסבר הזה, כי האקטואליזם לא, הוא מוכח, כלא, הוא מופרח מתולדות המדע. תולדות המדע מפריחות אותו.
הרב, אני לא מבין. אקטואליסט לא עולה על מטוס.
מה אתה מה שעמדתי לו? האקטואליסט העקבי, כן, אם הוא ברצינות כזה, אז הוא היה צריך לא לעלות על מטוס. הוא היה צריך לא לסמוך על שום מכשיר טכנולוגי, ממצא מדעי, כי הרי זה הכל רק צורות ארגון עכשוויות של המידע שקיים לי עכשיו, ואין שום סיכוי שבניסוי הבא זה ימשיך להתנהג אותו דבר. אז למה להניח שהמטוס לא יתרסק בהמראה הבאה שלו? אין שום אינדיקציה, זה שעד עכשיו זה עבד, מבחינת האקטואליסט זה לא אומר כלום, זה בעיית האינדוקציה של יום. האקטואליסט אומר, בעיית האינדוקציה של יום נכונה מאוד. אני באמת מסכים, בעיית האינדוקציה של יום היא בעיה קשה, ולכן התיאוריה שיוצאת מהאינדוקציה היא לא נכונה, היא רק צורת ארגון יעילה של המידע, אבל היא לא נכונה בשום צורה. אז זה אומר שאתה לא יכול לסמוך על שום דבר. איך תדע שהכמול הבא שתוכל לא יהרוג אותך? נכון, עד עכשיו הוא הוריד חום והכל היה בסדר, הוא לא עשה נזקים קשים בדרך כלל. אבל אז מה, אם משהו קרה עד עכשיו, זה אומר שזה גם ימשיך הלאה? מי אמר?
אז יש פה... סליחה, אבל רק להבין, ברגע שנגיד עכשיו על הגרף יש חמש נקודות שעוברות נגיד על הקו הישר, ההסתברות שהנקודה הבאה תעבור על הקו הישר סטטיסטית היא גם אינסופית, כמו ההסתברות שזה יעבור לא בקו הישר, או שההסתברות היא יותר נמוכה עכשיו?
הסתברות אתה צריך להגדיר כשיש לך מרחב מדגם, ויש לך התפלגות. עכשיו אתה צריך להחליט מה ההתפלגות של ה, של ה, של ה, של התיאוריות, של הקווים. זאת אומרת, מה הסיכוי שכל קו הוא נכון? אוקיי? בהנחה שכל הקווים הם שווי ערך, כך טוען האקטואליסט, שכל הקווים נכונים באותה מידה, הפשטות היא לא קריטריון לנכונות, אז מבחינתו כל הקווים שקולים. אם כל הקווים שקולים, אז גם כל התוצאות הבאות האפשריות הם אפשריות. וכיוון שכך, הסיכוי לקבל תוצאה אחת מתוכן הוא אפסי. אגב, זה לא אותו. הסיכוי לקבל תוצאה אחת משאר התוצאות לא שקול לסיכוי לקבל קו אחד מתוך שאר הקווים, אבל זה פרדוקסים בסטטיסטיקה, אני לא אכנס אליהם עכשיו. יש פרדוקסים מאוד מעניינים בסטטיסטיקה על העניין הזה.
האינפורמטיסט יגיד לא.
האינפורמטיביסט יגיד, אני חוזן משכנע אותי, כי עד עכשיו זה עבד, אז זה כנראה נכון. לפעמים המטוס שלו יתרסק. לפעמים הוא טועה. אבל זה שזה לא קורה תמיד, זאת אינדיקציה לזה שאינפורמטיביזם זאת הגישה הנכונה, ולא האקטואליזם. לא אומר שאינפורמטיביזם לא מביא אותי לוודאות מדעית, אין ודאות במדע. אבל הוא כן אומר שהתיאוריה המדעית שעמדה במבחנים, היא התיאוריה הסבירה, היא המועמדת להיות תיאוריה נכונה, עד שלא יוכח אחרת. Okay? זה בעצם שקול לתפיסה הפופריאנית. הזכרתי את פופר, שפופר, אני חושב שהזכרתי, פופר אומר, כן, מגדיר תיאוריה מדעית כתיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. כי נגיד שהתיאוריה של כל האורבים שחורים, אז אי אפשר להוכיח אותה. אף פעם אתה לא יכול לדעת שראית את כל האורבים. אבל ודאי שאפשר להפריך אותה. אם תראה עורב אחד שהוא לא שחור, הפלת את התיאוריה. אז הוא אומר, אז אם ככה אי אפשר להוכיח תיאוריה מדעית, אפשר לפרוח תיאוריה מדעית. אם ככה כשאנחנו רוצים להגדיר מה זו תיאוריה מדעית, אז ההגדרה לא יכולה להסתמך על הוכחה, אלא צריכה להסתמך על הפרחה. הוא אומר שתיאוריה תחשב מדעית אם היא ניתנת להפרחה. עכשיו, תיאוריה שלמשל, המכניקה של ניוטון, היא תיאוריה מדעית. במקרה אנחנו כבר יודעים שהיא תיאוריה מדעית לא נכונה, אבל היא עדיין תיאוריה מדעית. למה? כי ניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. תיאוריה מדעית אין פירוש לו תיאוריה נכונה. רק ההגדרה היא משייכת לקטגוריה המדעית או לא. עכשיו התיאוריה שיש אלוקים היא לא תיאוריה מדעית. לא בגלל שהיא לא נכונה. אלא בגלל שהיא לא ניתנת לאישור מדעי, אי אפשר להעמיד אותה למבחן הפרחה. ועדיין, השאלה אם היא נכונה או לא, היא שאלה פתוחה. אני לא עושה, לא מזהה מדעיות עם אמיתיות, אבל ההגדרה של פופר זה שתיאוריה מדעית זו תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. זה תיאוריה מדעית. עכשיו, אחת הביקורות עליו זה שהוא בעצם לפי פופר יוצא שכמה ניסויים שתעשה, וכל הניסויים בינתיים אישרו את התיאוריה, כל מה שאתה יכול להגיד על התיאוריה הזאת שהיא טרם הופרכה. אתה לא יכול להגיד שום דבר על זה שהיא נכונה או יותר נכונה. וזה תפיסה מאוד רזה של המדעיות. כי בעצם המדעיות רק מנסה לפרוח תיאוריות, לזרוק תיאוריות. אף פעם המדעיות לא יכולה להגיד לי שהתיאוריה שבידה היא נכונה. היא רק יכולה להגיד לי שבינתיים היא לא הופרכה. ויש המון תיאוריות שבינתיים לא הופרכו. יש אינסוף תיאוריות שבינתיים לא הופרכו. מה, אני בוחר את הפשוטה ביותר, אבל הפשוטה ביותר היא לא הנכונה ביותר. אחת הביקורת על פופר היא בעצם, במובלה, היא בעצם שפופר הוא אקטואליסט. פופר טוען שהתיאוריה לא באמת, התיאוריה, לפחות ברמה המדעית, לא אומרת משהו מדעי על העולם. אלא היא צורה לארגן את המידע שבידי. ולכן כל מה שאפשר זה להפריך תיאוריה. המבקרים של פופר למשל טוענים שאפשר גם לאשש תיאוריה. נכון, להוכיח אי אפשר, זה ברור. אבל לאשש כן אפשר. אם התיאוריה עמדה ביותר מבחנים, אז היא יותר מאוששת. הסיכוי שהיא נכונה יותר גבוה. כן, יש הבדל בין אם עשיתי 5 ניסויים בין 1 לבין 7, כמו שיש פה, או בין 1 לבין 5, סליחה, לעומת מצב שבו הייתי עושה 100 ניסויים באינטרוול הזה. אם הייתי עושה 100 ניסויים באינטרוול הזה, ברור שהתיאוריה יותר מבוססת, יותר מאוששת, לפי פופר לא. זה רק אומר שהיא בינתיים לא הופרכה, אבל אני לא יכול להגיד שום דבר פוזיטיבי לגביה. אוקיי? אז אתם מבינים שהוויכוח הזה בין האישוש לבין ההפרחה, האם יש דבר כזה אישוש, או שכל מה שיש זה רק הפרחה, הוא הוויכוח בין אינפורמטיביזם לאקטואליזם. זה אותו ויכוח. כי בעצם האישוש, מה הוא אומר? שהתיאוריה, למרות שהיא כמובן הכללה, והיא לא יוצאת רק מתצפיות, היא מאוששת, זאת אומרת, היא טענה טובה על העולם, לא ודאית, אבל טובה. וככל שהיא עמדה ביותר מבחנים, היא יותר טובה. אז האישוש מחביא מאחוריו אינפורמטיביזם. והקריטריון הפופרי מחביא מאחוריו אקטואליזם. זה בעצם... אתה שומע?
הרב, אם בעצם יוצא לפי זה שהאינטואיציה פה היא מאוד מאוד מרכזית, כלומר, היחס שלנו לתיאוריה המדעית, עד כמה אנחנו לוקחים אותה ברצינות, על כמה אנחנו מוכנים לקחת סיכונים על האמת, על הנכונות שלה, בעצם תלוי באינטואיציה שלנו. ודי סביר שהאינטואיציה שלנו מושפעת מהרצונות שלנו. אז הרב ממש מסביר בצורה מאוד בהירה, למה אנחנו יוצרים את המציאות כמו שאנחנו רוצים אותה, מכיוון שאנחנו באמת מתארים ומבינים אותה לפי מה שאנחנו, לפי האינטואיציות, והאינטואיציות קשורות מאוד לרצונות ולאמונות שלנו ולעולם שלנו.
רגע, רגע, בדיוק הפוך. כל הטיעון שלי, מה שהוא אמר עכשיו, זה ניסיון להראות לך שהאינטואיציה שלנו היא אמיתית, לא למה אנחנו מאמצים את האינטואיציה. אלא זאת הוכחה לזה שהאינטואיציה עובדת. כי העובדה היא שאחוז הניסויים שמצליחים הוא לא אפס. אז זה אומר שאנחנו קולעים למציאות עצמה, להפך, כל מה שבאתי להוכיח זה שהשימוש שלי באינטואיציה זה לא רק בגלל שככה אני בנוי, זה מה שטוען האקטואליסט. אני טוען...
לא, אני מתכוון להגיד, ברור, אבל הרב, כשאתה מאמץ את אותה אינטואיציה, כשאתה מתאר לעצמך, מגדיר את האינטואיציה הזו, היא בוודאי מושפעת מהרצונות שלך.
זה הביקורת האקטואליסטית, ולכן הוא אומר, אל תיתן בה אמון, ואני מראה לו...
לא, אבל אנחנו הסכמנו שהוא לא קיים, הרי הוא בעצמו עולה על מטוסים, זו אישיות לא קיימת. אבל אני מדבר על לגבי אינפורמטיסט, כמה... אבל כמה אינפורמטיסט
מבוצע? הביקורת שאתה מעלה היא קיימת? זו ביקורת אקטואליסטית.
לא, אני לא אומר ביקורת, אני אומר עובדות, אני חושב שזה המציאות.
לא, העובדות שלך מוטות. אתה חושב שזאת המציאות ואתה טועה. הנה האינטואיציה שלך טעתה פה. למה? הראיתי לך בשיקול סטטיסטי שאתה טועה. זה עובד. אחרת זה לא היה אמור לקלוע לתוצאות של ניסוי.
לא, אבל אתה בודק אחרי שיצרת את אותה תיאוריה. את התיאוריה אתה יצר על שמח אינטואיציה. עובדת. אם לא הייתה לך אינטואיציה מראש כי רצית בדיוק את ההפך. בוא ניקח דוגמה קיצונית. היית בא לאיזשהו... פרופסור גזעני בגרמניה הנאצית, והוא יצר תורה שלמה של גזענות, הוא יש לו את כל ההוכחות והתיאוריות, ואתה אומר לו, שמע, תסתכל, אולי תיצור תיאוריה אחרת. לא, האינטואיציה שלי אומרת שיהודים הם
לא... רגע, אני לא אומר לו שיצור תיאוריה אחרת. אני אעשה ניסוי ואני אראה לו שהוא טועה. אבל כשאני אצור את התיאוריה שלי, הוא לא יצליח למצוא ניסוי שיפריך אותה. אולי יצליח, אבל באחוז לא גבוה. זה טענה אמפירית, זה בדיוק הנקודה. אני לא טוען למה כדאי לאמץ את האינטואיציה. זאת לא טענה פסיכולוגית למה אנשים מאמצים את האינטואיציה. אני מנסה להראות שהאינטואיציה עובדת, שהיא נכונה. למרות שהיא לכאורה מושפעת מהרצונות ומהוויים ואינטרסים וביוגרפיה והשפעות סביבתיות וחברתיות, הכל נכון. עובדה שלמרות כל זה, כל זה הכניס בקל וחומר, כמו שאומרים תוספות על הגמרא, כן? למרות כל הפגמים האלה, התיאוריה הזאת עובדת. זאת אומרת, הגישה הזאת, סליחה, עובדת, זה מסביר את העובדות. אז זה אומר שזה לא נכון הביקורת הזאת, על זה שהרצונות מעוותים את האינטואיציה וכו'. נכון שבמדע פיתחו כל מיני כלים, שהם כולם לא אמפיריים אגב, אבל כלים כדי למזער את ההשפעות הסובייקטיביות על האינטואיציה, שוודאי קיימות. איך? למשל, בוא ניקח אנשים מסוגים שונים, ממקומות שונים, מתרבויות שונות, כולם יעבדו על אותם תחומים מדעיים, ונשווה את התוצאות. אם כולנו מקבלים אותה תיאוריה ואותן תוצאות, זה אומר שכנראה הסיכוי שזה לא מושפע מהסביבה הסובייקטיבית שלנו, ואז ניקינו לפחות בצורה חלקית את ההשפעות האלה. בסוף בסוף, אחרי שאנחנו עושים את כל זה, המדע הוא מכשיר טוב. עובדה שאנחנו מתקדמים, אנחנו מצליחים לבנות דברים, דברים שעובדים, זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לזה. ואם האקטואליזם היה צודק, ואם לא היה מוצדק לתת אמון באינטואיציה, כי היא מושפעת מכל מיני נגיאס, כמו שאומרים בעלי המוסר, אז לא היה לנו מדע היום. והעובדה שיש לנו מדע היום. זה בדיוק הגדולה של הטיעון הזה. הטיעון הזה לא מסביר פסיכולוגית למה אני מאמץ את האינטואיציה. זה האקטואליסטי הסביר, הוא טוען שזו תופעה פסיכולוגית. אני טוען לא, יש לי הוכחה לזה שזה נכון, זה עובד. זה בדיוק הנקודה.
לא, אבל חלק גדול מהנגיעות שלנו זה הישרדות, ושהמטוסים יטוסו, ושהתיאוריות, ושהפלאפון יעבוד, ושהמדע יעבוד. אבל כשיש לנו את אותן פינות שאנחנו רוצים שהמדע לא יעבוד, כי אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, אנחנו עלולים להיכנס לזה.
תקשור, תקשיב למה שאתה אומר. יש לנו נגיעה להיות צודקים, ולכן אנחנו צודקים. איזה מין תימות זה? העובדה שזה עובד, העובדה שאנחנו באמת שורדים. אנחנו רוצים לשרוד, אבל העובדה השאלה היא לא למה אנחנו רוצים לשרוד. השאלה איך זה יכול להיות שאנחנו מצליחים לשרוד.
כיוון שאנחנו רוצים לשרוד, ולכן אנחנו מאמצים אינטואיציה מדעית טובה, שנותנת תיאוריה
מדעית. אבל מה זה טובה? אבל לפי האקטואליסט אין דבר כזה טובה, היא לא בהישג ידינו. אין לנו דרך לדעת איזה תיאוריה היא טובה.
אני לא תומך באקטואליסט, אני מדבר על אינפורמטיסט, אני מדבר על אינפורמטיסט, כשהוא בוחר לעצמו את אותה תיאוריה שהוא נותן לה את האימון המסוים, עד שהיא והולך ועולה למטוסים, הוא לרוב רוצה להישרד, רוצה שהכלכלה תעבוד,
שהמחירים יעבדו,
מצוין, לא, זה בסדר גמור, אני חושב שבצדק שזה עובד המבחן, אבל אני רק אומר שבאותם פינות שהוא ירצה משהו אחר, שהוא יהיה נאצי ויחליט שהוא רוצה להיות גזען ולראות ביהודים את העם, אז הוא יוכל למצוא במדע את כל ההסברים וההוכחות לתיאוריה.
זה לא נוגע אלינו בשום צורה. אני מדבר על השאלה, האם האינטואיציה שלנו נותנת לנו תיאוריות שעובדות, נכונות? התשובה היא כן. אתה
מסכים?
רגע, אתה טועה לא. שישנם מצבים שבהם האינטואיציה מטעה אותנו. או תביא לנו תיאוריה לא... נכון, אני מסכים, מי אמר שלא? אמרתי. גם לפעמים, גם בלי הטיות, האינטואיציה לא צודקת, לא בגלל הטיות, אלא כי פספסנו. והניסוי הבא יראה לנו שאנחנו טועים. אין בעיה, לא אמרתי שהאינטואיציה היא כלי מושלם. לא אמרתי שהסביבה שלנו, המאוויים שלנו, לא משפיעים על האינטואיציה. מה שאמרתי זה שהאינטואיציה היא כלי להגיע לאמת, וזה לא יריעה באפלה, עם כל המגרעות שלה, ויש לה מגרעות. אין לנו כלי יותר טוב מזה, ולא רק שאין לנו כלי יותר טוב מזה, אלא הכלי הזה מוכיח את עצמו בצורה טובה. גם אם לא ודאית וגם אם לא תמיד. זה הטענה. זה שיש שימוש לרעה, זה שיש לנו אנשים מגמתיים, זה שלפעמים אנשים טועים, ברור, הכל נכון, כולנו בני אדם. אבל האקטואליסט טוען משהו יותר חזק, הוא טוען שאנחנו תמיד טועים. זאת אומרת, אין לנו שום אפשרות להיות צודקים. זה לא נכון. אוקיי, זה בעצם הטיעון, באופן יותר מפורט, הטיעון ש, שנתתי בפעם הקודמת. וזה אבל אומר הרבה מאוד לענייננו, מבחינת הלימוד מהניסיון, כי זה אומר שכל מה שאמרתי בשיעורים הקודמים, שהאינטואיציה זה מכשיר הכרתי, שאני מאמץ אותו כי האימוץ שלו בעצם זה הדבר היחיד שיכול להצדיק אמון שאני נותן במידע שלי, שצברתי, עכשיו אנחנו פשוט רואים את זה בצורה מדעית או מחומטת יותר, אוקיי? מה שהראיתי עכשיו זה בעצם הוכחה לדבר הזה שזה עובד, ולא רק היפותזה או הצעה. עד עכשיו רק נתתי הצעה, אמרתי, אם רוצים להאמין למדע, אז לא צריך להתרגש מהמתקפות האמפיריציסטיות והספקניות. אפשר להגיד שהאינטואיציה שלי היא כלי הכרתי ולתת בה אמון. ולכן זאת אפשרות לפחות. עכשיו נבחר בה באופן פילוסופי, מי שמאמין בה יבחר בה, וזה לגיטימי. ומי שלא מאמין בה לא יבחר בה, וגם זה לגיטימי. אבל אני, כמי שמאמין באינטואיציה, לא צריך להיבהל מהמתקפות האמפיריציסטיות. זה מה שהיה עד הטיעון הזה. מה שהטיעון הזה מראה, זה שלא רק שאני לא צריך להיבהל מהמתקפות ההן, ואני לגיטימי כמוהן. לא, אני צודק יותר מהן. לא שאני לגיטימי כמוהן. זה לא הצלה במובן שלא הצליחו להשמיד אותי. אני הצלחתי להשמיד אותם. מבינים, זה התקדמנו צעד נוסף, מעבר לטיעונים הפילוסופיים שנתתי עד עכשיו, שהובילו לאמון באינטואיציה. עד עכשיו זה הטיעונים פילוסופיים, אתה יכול לאמץ את זה, אתה יכול לא לאמץ את זה, תלוי מהתפיסתך הפילוסופית. מה שהראיתי עכשיו, זה שזה לא רק שהאמון, שהרציונליזם הוא אפשרי, אלא שהרציונליזם הוא אפילו עובד. יש ראייה סטטיסטית לזה שהוא נכון. זה טענה חזקה, אוקיי? עכשיו, אני רוצה להראות עוד משהו על אותו גרף, עוד נקודה חשובה שגם כל הדברים האלה ישמשו אותנו בהמשך, לכן בינתיים אני רק בונה את התשתית. אני מחזיר את הגרף. בואו נסתכל עכשיו, בואו נניח שעשינו לא חמישה ניסויים, אלא שישה. בסדר? אז עשינו מ-1, 2, 3, 4, 5 ו-6. עזבו את 7 כרגע. עשינו מ-1 עד 6. בסדר? והתוצאות יצאו כל העיגולים הלבנים, הריקים, וזה. זה מה שקיבלנו זה בניסוי. זה מה שיצא. אוקיי? עכשיו השאלה, אלה התוצאות שלי. מה התיאוריה? או מה הקו בעצם שאני אעביר? יש כמה אפשרויות. יכול היה לבוא מישהו ולהגיד, אני אעביר את הקו המקווקו, מה שמצויר כאן. אבל כמובן, יש אין סוף קווים כאלה, שעוברים דרך, הפעם כבר יש לי 6 נקודות. תחשבו שגם זה עיגול ריק, כן? אז יש לי בעצם 6 עיגולים ריקים שמייצגים את התצפיות שלי, העובדות האמפיריות. את השישה עיגולים האלה אפשר לתפור באין סוף קווים. ובמקרה הזה, הקו שציירתי כאן הוא אפילו לא הכי פשוט מביניהם. אוקיי? אז זה אפשרות אחת, לעבור לקווים אחרים ולנסות לחפש את הפשוט ביותר ביניהם. מה שעושים בדרך כלל במדע זה לא זה. מה שעושים בדרך כלל במדע אומרים, אם בעצם העסק הזה נראה כמו קו ישר, אז יכול להיות שזה לא הקו הישר הזה, אלא זה קו ישר שעובר בערך כך, והתוצאות הן כמובן, יש טעויות בניסוי, אז התוצאות לא נפלות בדיוק על הקו אלא באזור שלו. ומעבירים את מה שנקרא הקו של ריבועים מינימליים. כן, אני מעביר קו, ואני מחפש קו כזה שהמרחק שלו מכל הנקודות שקיבלתי בניסוי הוא מינימלי. סכום המרחקים, סכום ריבועי המרחקים, הוא מינימלי. זו ההגדרה המתמטית, לא חשוב, אני מעביר את הקו הישר שהוא קרוב בצורה אופטימלית לכל התוצאות שקיבלתי. אוקיי? זה מה שעושים הרבה פעמים. כי בסך הכל בניסויים יש תוצאות, ניסוי אף פעם לא נופל בדיוק על הקו. מי שמגיע עם גרף שהצליח וכל התוצאות נפלו לו בדיוק על הקו, דעו לכם כמתרגל ומרצה לשעבר, הוא העתיק. או פיברק. זה אף פעם לא נופל על הקו. זה נופל באזור. אז הקו הוא בעצם מסמן לך איפה זה היה צריך ליפול. אבל התוצאות בפועל תמיד יש תוצאות, השפעות של אוויר, של חיכוך, של חום, תמיד זה סוטה קצת מהקו. אז לכן אתה מעביר איזשהו קו, שהוא הקו האופטימלי שהכי קרוב למכלול הנקודות. מגדירים איזשהו קריטריון, מה זה נקרא הכי קרוב, זה ריבועים מינימליים למי שמכיר, אבל זה לא משנה. מגדירים איכשהו, איך יצא פה המרחק המינימלי, וזה מה שמגדיר את הקו. אבל, וזה מכירים יותר אנשים של machine learning והתחומים האלה, וגם אנשי מדע מכירים את זה. אם באמת, נגיד שקיבלתי את חמש התוצאות האלה, ואת התוצאה הזאת, גם פה יש עיגול ריק, מה נעשה באמת? לא נעביר קו של ריבועים מינימליים. אנחנו נעביר את הקו הזה, ונגיד שזה טעות בניסוי. נמחק את התוצאה הזאת, פה כנראה הייתה איזושהי בעייתיות, משהו, מעורבות של אלמנט שלא לקחנו בחשבון, נמחק את זה, השאר הקווים נופלים על קו ישר, לא סביר, שאר הנקודות, נופלות על קו ישר, לא סביר שיש חמש נקודות שבמקרה תופעות בדיוק קו ישר, ויש אחת שפתאום נופלת רחוק, אם אחת נפלה רחוק זה אומר שמשהו פה השתבש, והתיאוריה שלי זה הקו הישר הזה, בסדר? זה להעביר קו שתופר את כל הנקודות האלה וגם את הנקודה הזאת, זה מה שנקרא בשפה של machine learning overfitting. Overfitting זה ניסיון להתאים את הקו, לאלץ את הקו, להתאים לגמרי בדיוק לכל תוצאות הניסוי. וזה כידוע שיטה מאוד גרועה להגיע לתיאוריה הנכונה. שיטה מאוד גרועה. השיטה הזאת בדרך כלל תביא אותך לתוצאה שגויה, למרות שכאילו זה הכי מדויק. זה הקו שתופר בצורה הכי מדויקת את כל התוצאות שקיבלתי בניסוי. וכל אחד יגיד לכם שמי שיעשה ככה מגיע לתיאוריה שגויה. בבירור, חד משמעית. הוא יגיע לתיאוריה שגויה. למה? כי החיים יותר מסובכים. יש תוצאות שהם באמת התפלקו לנו כי משהו התערב שם ולא שמנו לב, היה איזה טעות בניסוי המסוים הזה שעשינו, ניסוי מספר 6, לא משנה מה, התערב שם משהו שלא היה בשאר הדברים. וכיוון שכך, אם כל השאר נופל על קו ישר, סביר להניח שהקו הישר הוא הנכון, וזה טעות בניסוי. הרבה יותר סביר מאשר האוברפיטינג הזה, ואפילו יותר סביר מאשר הקו הישר עם ריבועים מינימליים, שזה יצא משהו כזה בערך. משהו שעובר פה בשיפוע קצת יותר גבוה. זה הקו של הריבועים המינימליים. זאת אומרת, בעצם מבין שלוש האפשרויות, או הקו המופרע הזה שזה האוברפיטינג, או הקו הישר שהוא ריבועים מינימליים, שזה הקו הזה, או הקו הישר הזה, שפשוט לא מתאים בכלל לנקודה הזאת, מתעלם ממנה, התוצאה שכנראה תהיה נכונה זה הקו הישר הזה. עכשיו תשימו לב, מה שבעצם זה אומר האוברפיטינג הזה, זה בדיוק את מה שהראיתי בשיקול הראשון. זוכרים עם נפוליאון ועם זמלווייס, עם השאלה איזה עובדות הן רלוונטיות לתיאוריה. כי זה בדיוק מה שעשיתי כאן. יש לי שש עובדות. אני עכשיו רוצה לבנות תיאוריה. מה אני עושה כשאני מוחק את העובדה הזאת, וטוען שרק החמש האלה הן רלוונטיות? אני בעצם בוחר חמש מתוך שש העובדות, ומכריז על השישית כעובדה לא רלוונטית. במקרה הזה בגלל טעות בניסוי, או משהו אחר היה מעורב פה. אבל זה לא בגלל החוק שבו אני מתעניין. זה לא שייך לחוק שבו אני מתעניין. זה בדיוק מה שעושה ההיסטוריון, שבדק למה נפוליאון הפסיד בווטרלו, ובדיוק מה שעשה זמלווייס כשבדק מה גרם לקדחת היולדות במחלקה שלו. הוא לקח כל מיני עובדות, לא היה לו מושג איזה עובדות הן רלוונטיות, אבל הוא החליט מראש שיש עובדות שהן לא רלוונטיות, הוא מחק אותן, ויש עובדות שהן כן רלוונטיות, והוא ניסה לבנות תיאוריה על בסיס העובדות הרלוונטיות, שאת הרלוונטיות של העובדות הוא בנה עוד לפני שהוא יודע את התיאוריה. הייתה לו איזושהי אינטואיציה מה יכולה להיות התיאוריה, כך הסברתי שם. בעצם תשימו לב, הלוגיקה שעובדת פה זה אותו דבר, של overfitting. כי מה שאני עושה פה, אני עוד לא יודע מה התיאוריה, יש לי תוצאות. התוצאה הזאת, התוצאה הזאת, תוצאה הזאת, זאת, זאת וזאת. שש תוצאות יש לי, אוקיי? עכשיו אני צריך להחליט מהי התיאוריה, אני עוד לא יודע מה התיאוריה. והנה זה פלא, בלי לדעת מה התיאוריה, אני אומר לכם שהנקודה הזאת זה טעות בניסוי ומוחק אותה. ואני בוחר תת קבוצה של העובדות, שהן העובדות הרלוונטיות. ועכשיו יש לי תיאוריה שמסבירה אותם, זה הקו הישר. ומתברר למרבה הפלא, שזה עובד הרבה יותר טוב, מאשר אלה שנצמדים לתצפיות האמפיריות, שזה האוברפיטינג. אלה שמנסים ליצור קו שיתאים לכל העובדות שבהן צפינו. שלא מוכנים לעשות צינון רציונליסטי לעובדות, אנחנו רק תצפיות. מה שאתה חושב שנראה לך רלוונטי ולא רלוונטי, ספקולציות, זה לא מעניין. בוא נראה את העובדות. והנה לכם מהדלת האחורית, עוד אינדיקציה לזה, שהסתמכות על עובדות, לא, א', לא מספיקה כדי להביא לתיאוריה הנכונה, ב', מי שיסתמך יותר מדי על עובדות, בדרך כלל יגיע לתוצאה שגויה. אתה צריך להחליט מי הן העובדות הרלוונטיות, שאיתן אתה יכול לבנות את התיאוריה שלך. וזה שני, אם עכשיו בגרף הזה הוכחתי את ה, או הדגמתי את הטיעון השלישי, אז באוברפיטינג, כשאספתי את הנקודה הזאת, הדגמתי את שני הראשונים. שני הטיעונים הראשונים שאמרו לנו, איך אנחנו בוחרים חלק מהעובדות שאין הרלוונטיות להסבר התופעה, ואיך אני מחלק את העובדות בעולם לתחומים שונים, שכל אחד מהם יוסבר על ידי תיאוריה אחרת. למה זה פיזיקה, זה כימיה, זה ביולוגיה, או זה תרמודינמיקה, זה מכניקה, זה אלקטרומגנטיות. החלוקה בתוך הפיזיקה. כן, אלה היו שני הטיעונים הראשונים, שהראו לנו שיש פה אלמנט רציונליסטי. זה בדיוק מה שקורה כאן. אני בוחר חלק מהעובדות, זורק חלק מהעובדות שלא מתאים, ואני מסביר עם התיאוריה רק את החלק הזה. אלה העובדות הרלוונטיות לתיאוריה. אלה העובדות הרלוונטיות כדי לקבוע את הקשר בין כוח לבין תאוצה. העובדה הזאת לא רלוונטית אם אני מחפש את הקשר בין כוח לבין תאוצה. בדיוק כמו שהגובה של אמא של נפוליאון, זה לא עובדה רלוונטית אם אני מחפש את ההסבר למה נפוליאון הפסיד בקרב ווטרלו. עוד לפני שיש לי את ההסבר, אני כבר אומר העובדה הזאת לא רלוונטית. להסתמך על כל העובדות זה אוברפיטינג. זה לא נכון, זה לא טוב. זה יביא אותי לתוצאה שגויה. אנחנו רואים שבעצם המודל המאוד, הדוגמה, זה לא מודל, הדוגמה המאוד פשוטה הזאת מדגימה את שלושת הטיעונים שמראים לנו למה אי אפשר לבנות תיאוריה מדעית בלי אינטואיציה. למה מדע לא יכול להסתמך רק על תצפיות. לא רק שנדרש עוד, נדרשים עוד מרכיבים חוץ מהתצפיות, אלא שאם לא תכניס את המרכיבים ההם, לא שלא תהיה לך תיאוריה. תהיה לך תיאוריה שגויה. מי שיצמד לתצפית, זאת ערובה בדוקה לטעות. זה די מפתיע. מי שנצמד לתצפית, יטעה. אתה חייב את האינטואיציה כדי למנוע טעויות, לא רק כדי להגיע מהעובדות לתיאוריה, אלא כדי לפסול תיאוריות שגויות, לפסול עובדות לא רלוונטיות. זה מאוד מרחיק לכת במבט, אנשים רגילים לזה שאנחנו הכי, הכי טוב, מדע הכי טוב, זה מדע שנצמד לתצפיות ולא מוסיף עליהם שום דבר. זה מדע רע מאוד. מדע שנצמד רק לתצפיות ולא מוסיף עליהם כלום, זה מדע שלא יעבוד. לא היה מתקדם מילימטר מהאדם הראשון, אם זה מה שהיינו עושים כל הזמן. כל הזמן אנחנו עושים סינונים של איזה עובדות רלוונטיות ואיזה לא רלוונטיות, איזה תיאוריות סבירות ואיזה תיאוריות לא סבירות. הסינונים האלה הם לא אמפיריים, הם רציונליסטיים. אוקיי, זה לגבי, הערה לגבי האוברפיטינג ושני הטיעונים הקודמים שראינו. עכשיו אני רוצה...
הרב, האינטואיציה הזו שלנו היא לא בסופו של דבר גם מושפעת מאמפיריציזם מסוים שעשינו איזושהי הכללה על...
אז זה אמרתי, דיברתי על זה בשיעור הקודם. אמרתי שיש הגישה המקובלת, לא רק שיש, הגישה המקובלת היא שהאינטואיציה שלנו בעצמה נבנתה על בסיס ניסיונות קודמים. נבנתה מהניסיון. אולי זה לא היה מנוסח, אבל בעצם אנחנו איכשהו המוח שלנו התארגן או למד מתוך העובדות שבהן צפינו עד עכשיו. הניסיון הוא זה שייצב את האינטואיציה שלנו. אז עניתי על זה בפעם הקודמת שזה לא יכול להיות נכון. מתמטית זה לא יכול להיות נכון. בגלל ששמה, גם כן הרי הניסיון הזה זה בעצם לבנות תובנות או תיאוריות על בסיס עובדות. אבל הרי על בסיס כל סט של עובדות אפשר לבנות אין סוף תיאוריות. אז איך הניסיון הלא מודע בורר את התובנה הנכונה מבין אין ספור תובנות אחרות? אתה חייב להניח שחוץ מהניסיון יש לנו עוד כלי רציונליסטי שמתלווה ללימוד מהניסיון. וגם אם הוא משמש אותנו באופן לא מודע, עדיין במימד הלא מודע הזה שמעצב לנו את הניסיון, את האינטואיציה, סליחה, על בסיס הניסיון שלנו, גם שם מעורב מימד רציונליסטי, כי הרי גם שם בעצם מה שאנחנו עושים זה אלה הכללות על בסיס עובדות. רק אנחנו עושים את זה בלי מודע. אבל הכללות על בסיס עובדות הן תמיד נזקקות לעוד רכיבים שהם לא עובדתיים, לא תצפיתיים. לכן לא נמלטים, אלא רק נסוגים צעד אחד אחורה, אבל הטיעון שלי, עכשיו אני אדבר, אעלה את אותו טיעון ביחס להיווצרות האינטואיציה. ואני אראה שגם בהיווצרותה של האינטואיציה הייתה מעורבת אינטואיציה. תמיד, אין, אתה לא יכול להתחיל מעובדות ריקות ולהגיע לתובנות. אם אתה מניח שאנחנו נולדים טבולה רסה, כן, בלי שום הנחות מוקדמות, היום היינו בלי שום מידע כללי על העולם. כלום, מהמידע של אדם הראשון.
אבל אם נניח העולם למשל היה כאוטי, כל הזמן חוקי הטבע משתנים באופן אקראי, אם בכלל אפשר לשרוד בעולם כזה. אז ברור שהאינטואיציות שלנו היו אחורות לחלוטין. כל הצער של אוקאם לא היה כל כך קיים.
נכון. אבל עובדה שזה לא קורה. אני גם לא יודע.
בגלל שחוקי הטבע יציבים, אז אנחנו מסיקים משחר קיומנו שיש צער של אוקאם.
איך אתה יודע שחוקי הטבע יציבים? יש לך מדע שמסביר אותם ויש לך חוקים, שהוא נותן לך חוקים. מי אמר שהמדע נכון? אתה מבין שכבר בשאלה שלך אתה הנחת שחוקי המדע הם נכונים. כי אתה אומר שחוקי הטבע הם יציבים, אבל את זה המדע אומר. אז לכן זה לא עוזר שום דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא יודע מה היה קורה לאינטואיציה שלי בעולם כאוטי. יכול להיות שהאינטואיציה שלי הייתה קולטת שהעולם הוא כאוטי ואין לי דרך להבין אותו. הייתי מגיע למסקנה הנכונה, רק זה לא היה עוזר לי כלום. כן, הייתי מתמטיקאי, מהכדור הפורח. את מגיע למסקנה הנכונה, רק זה לא עוזר לנו כלום. לא יודע אם הייתי מפתח שם אינטואיציות והן היו נשברות. לא, יכול להיות שהייתי מפתח את האינטואיציה הנכונה, שאי אפשר להבין את העולם הזה, אין בו חוקים. את לא, הייתי יכול להסתדר שם כמובן. היינו מתים מהר מאוד. כי לא היה לנו שום דרך להתמודד עם כל האתגרים, כן? כל האבולוציה הייתה קורסת במצב כזה. זאת אומרת, לא הייתה לנו שום דרך להתמודד עם אתגרים שרידותיים. אוקיי, אז התופעות האלה בעצם יש להם ביטויים נוספים. אני חושב שהזכרתי כבר, לא זוכר, הזכרתי פה את העקיבה אחרי כלל של ויטגנשטיין, לא זוכר כבר, בעבר לא זכרתי אם כן, וחומסקי בעצם על היכולת השפתית, אז אני אביא את שתי הדוגמאות האלה כי הם ישלימו את התמונה. חומסקי טוען, כן, נועם חומסקי נחשב גדול הבלשנים נדמה לי, ישראלי או ההורים שלו ישראלים בעצם, אבל הוא נולד כבר בארצות הברית, כמובן אנטי ישראלי גדול כצפוי, והוא טוען שאנחנו נולדים עם כושר שפתי מולד. זאת אומרת, אם לא היינו נולדים איתו, לא יכולנו לרכוש שפה. זה ויכוח בין בלשנים, אבל חומסקי טוען שיש לנו איזשהו כושר מולד. אם לא היה לנו את הכושר השפתי, ועוד פעם, כושר שפתי זה לא שפה מסוימת, אלא זה באופן עקרוני, לקלוט שפות. אחרי זה, איזה שפה אני אשתמש? זאת שהסביבה שלי מלמדת אותי. אבל היכולת שלי לקלוט את השפה הזאת שהסביבה מלמדת אותי, היא כושר שפתי. ועם זה אני נולד, זה לא למדתי. וככה, זאת הטענה שלו. מה שאני רוצה לומר, זה בעצם שקול למה שאמרתי כאן. אם לא היה לנו כושר שפתי, לא הייתה לנו שום דרך ללמוד שפה. למה? כי איך אנחנו לומדים שפה? נותנים לנו דוגמאות, ככה אומרים את המשפט הזה, כך קוראים לדבר הזה, לאט לאט אנחנו רואים איך מדברים, ומזה אנחנו יוצרים לעצמנו את היכולת הלשונית בשפה מסוימת, כן? לדבר עברית. הרי אף פעם, אף אחד לא פגש מעולם את כל המשפטים העבריים האפשריים, נכון? אנחנו פוגשים משפטים מסוימים בתהליך הגדילה שלנו, התבגרות שלנו, וזה מלמד אותנו עם הזמן לדבר, מהר מאוד, כבר בגיל מאוד מוקדם אנחנו כבר לומדים לדבר. כמה, בדוגמאות שפגשנו עד גיל 3 זה מספיק בשביל לדבר כבר בצורה כמעט מלאה, 3-4, כבר אין שגיאות בדיבור, בגיל 3-4. אז זה אומר שההסקה שאנחנו מסיקים מתוך הדוגמאות, יוצרת לנו תיאוריה לשונית, שזה בעצם נגיד השפה העברית, ואנחנו עכשיו יכולים להשתמש בה וליצור משפטים שאותם לא פגשנו. ולפי מה שהראיתי כאן, חומסקי צודק ברמה המתמטית, מי שחולק עליו מפספס נקודה מתמטית, וזה לא יכול להיות נכון, אלה שחולקים על חומסקי. זה לא ויכוח פילוסופי, זה אפשר להכריע אותו מדעית, או במקרה הזה מתמטית. אם לא היה לנו כושר לשוני, לא יכולנו לדבר. כלומר שכל אוסף של עובדות שנפגוש, יכולנו להחליט אותו באינסוף צורות, הקו הישר, הקו המקווקו, כל מה שראינו, זה כמובן מטאפורות, במקרה הזה זה לא קווים, אבל המקווים מייצגים את התיאוריה, שמנסה להסביר את העובדות. במקרה הזה זה תיאוריה לשונית או חוקי לשון, שמסבירים את הדוגמאות שאותן פגשתי. ואת החוקים האלה אני משתמש בהם כדי לייצר משפטים חדשים, שאותם לא פגשתי. עכשיו, אם לא היה לי כושר שפתי, אז הרי כל אוסף דוגמאות בדיד שפגשתי, ניתן להסביר אותו באין סוף מערכות חוקים שונות. וכל אחת מהן תוביל אותי לדבר שפה שונה. אז איך כולנו גדלים לדבר באותה צורה? איך אנחנו מבינים אחד את השני? במשפטים שלא שמענו קודם. זה אומר שכולנו מגבשים את השפה באותה צורה. למרות שכל אחד מאיתנו, אחד היה אמור להעביר קו ישר בין הנקודות, והשני, אם הוא בנוי אחרת, היה אמור להעביר קו מרוסק. נכון? אם כולנו מעבירים את הקו הישר, או כן, עושים את אותם חוקים שפתיים על בסיס הדוגמאות שלנו, זה אומר שיש בתוכנו איזשהו מבנה מולד שהוא קודם לדוגמאות, שאני משתמש בו כדי להבין את הדוגמאות ולהכליל אותן, ולייצר את המיומנות של הדיבור. ולכן חייב להיות, כמו שאמרתי קודם על האינטואיציה, חייב להיות לנו איזשהו כושר מולד כזה. הדוגמה הזאת מקבילה למה שוויטגנשטיין קרא הבעיה של following a rule. וויטגנשטיין המאוחר, בחקירות פילוסופיות, לא בטרקטטוס, זה המוקדם. אז שם הוא אומר שבעצם כל, כשאנחנו לומדים כלל כלשהו, את הכלל הזה תמיד מלמדים אותנו דרך דוגמאות. אף פעם אפשר ללמד אותנו ישר את הכלל. אומרים לך, נגיד, אתה לומד לספור, אז אתה סופר 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20, וכן, אתה לומד איך מדלגים את העשרות, איך מדלגים את המאות, וזהו, כמה יספרו איתך עד אין סוף. אבל בסוף אתה כבר יכול להשתמש בזה וגם לספור מיליונים, מיליארדים וביליונים וכמה שאתה רוצה. אוקיי? ואתה, אנחנו עושים איזשהם הכללות מתוך הדוגמאות. אי אפשר ללמד אותנו את הכלל טופ דאון. זאת אומרת, ללמד את הכלל מלמעלה ואנחנו ניישם אותו למקרים הפרטיים. זה תמיד נלמד בוטום אפ. זה תמיד מתחיל מהדוגמאות מלמטה, שמהן אנחנו מבינים את הכלל, ואז אנחנו מיישמים אותו הלאה. ואז אומר ויטגנשטיין, אבל משהו פה לא הגיוני. כי כל סט של דוגמאות שתיתן לי, יש אינסוף כללים שיכולים להסביר אותו, שאני יכול להסיק מהם. אז איך זה יכול להיות שאתה נותן לי סט בדית של דוגמאות, סופי ובדית של דוגמאות, ואני מבין נכון את הכלל בדיוק כמו שאתה רצית להעביר לי, ואני משתמש בו נכון. אני סופר עד אינסוף בדיוק כמו שאתה תספור. למרות שהיה צפוי שכל אחד מאיתנו ימשיך מ-10,000 ועלה אחרת. כי הכללות, יש אינסוף הכללות. ועוד פעם, אתם מבינים שזאת אותה בעיה בדיוק. איך לייצר חוק מתוך אוסף בדית של דוגמאות, שכל אוסף בדית של דוגמאות יכול להיות מוסבר עם אינספור חוקים. אז איך אפשר להעביר לי חוק דרך אוסף בדית של דוגמאות? איך אנחנו לומדים חוקים? אז ויטגנשטיין טען שזה איזשהו סוג של משחק שפה או משחק לשון. אוקיי? בעצם אין תשובה נכונה ולא נכונה בהקשר הזה. אין את החוק הנכון והלא נכון. מישהו בנוי אחרת, אז מבחינתו החוק הוא חוק אחר. אוקיי? אבל יש לנו משחק מוסכם, כיוון שכולנו בנויים באותה צורה, יש לנו איזשהו משחק מוסכם, והעובדה היא שאנחנו מצליחים להעביר אחד לשני חוקים או הכללות. ולכן, אבל זה מבנה שמוטמע בתוכנו, ורק באמצעותו אפשר להעביר אחד לשני חוקים. אם מישהו יגיע עם מבנה אחר בתוכו, הוא לא יותר טיפש ממני, הוא לא טועה יותר ממני, אבל אני לא אצליח ללמד אותו שום דבר. כן, למשל, אם אני אקח את הסדרה 3, 5, 7, ועכשיו בפסיכומטרים מבקשים מכם, מה המספר הבא? 3, 5, 7 ו... מה אתם אומרים?
9.
נכון, כולם יגידו 9. למה? כי אתם מניחים שזה סדרת האיזוגיים. 3, 5, 7, 9, נכון? אבל אולי זה סדרת הראשונים. 3, 5, 7, 11. 9 הוא לא ראשוני, זה 3 בריבוע. 3, 5, 7, 11. עכשיו, אם מישהו יכתוב 11 ומישהו יכתוב 9, מי צודק? אין פה צודק. תלוי בשאלה, איך אתה מפרש את החוק ששולט על שלושת הדוגמאות הראשונות, 3, 5, 7. אתה הרי צריך להוציא מזה חוק, ואז מתוך החוק להבין מה המספר הבא. אבל יש אינסוף חוקים. אני הבאתי לכם פה שניים שהם מיידיים, הם אינטואיטיביים, אבל אני יכול לייצר לכם אינסוף חוקים אחרים שכל אחד מהם ייתן לכם תוצאה אחרת. אני יכול להגיד לכם שהמספר הבא הוא מינוס 17 ושליש. אין לי שום בעיה לייצר את החוק שייתן לי 3, 5, 7, מינוס 17 ושליש. אין שום בעיה לייצר חוק כזה. פשוט מאוד. ואין פה נכון ולא נכון. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו מייצרים חוק כללי מתוך אוסף בדיד וסופי של דוגמאות, לא סופי, אלא בדיד, מספיק בדיד, אוסף בדיד של דוגמאות, יש פה משהו שמתערב חוץ מהדוגמאות עצמן, שזה אמפירי, כן, את הדוגמאות אני מכיר. משהו בצורת החשיבה, משהו שמוטמע בתוכי, משהו שאני מניח אותו, אני מביא אותו מהבית, אני לא שואב אותו מתצפיות, והוא מעורב במעבר מהדוגמאות לחוק הכללי. בלעדיו, לא היה דרך להגדיר חוק כללי אחד מתוך הדוגמאות, כי יש אינסוף אפשרויות. עכשיו, לגבי העולם, זה דבר, בניגוד למתמטיקה, ששם באמת אין תשובה נכונה, 3, 5, 7, מה המספר הבא? אין פה תשובה נכונה. תחליט, מה החוק? לגבי העולם, ההכללות שלנו אפשר לבדוק אותם אמפירית. כי ההכללות שלנו ביחס לעולם זה חוקי הטבע. את חוקי הטבע אפשר לעשות ניסוי ולבדוק. ומתברר שחלק גדול מהניסויים האלה, כמו שאמרתי קודם, עובדים. אז זה אומר שלגבי העולם, המערכת שמוטבעת בתוכנו, זה לא רק שאצל כולנו מוטבעת אותה מערכת, זה מה שאפשר לראות במתמטיקה. עובדה שכולם כותבים שם 9 בסוף. אבל לא בגלל שכולנו צודקים, אלא כי כולנו מסונכרנים, אנחנו בנויים באותה צורה. אבל כשאנחנו מסתכלים על המדע, לא על מתמטיקה, אז אנחנו מגלים שלא רק שאנחנו מסונכרנים, אלא אנחנו גם צודקים. כי שם אפשר לעשות ניסוי ולראות האם ההכללה צודקת או לא. ובהרבה מאוד מקרים מתברר שהיא צודקת. כך שבמדע אנחנו מגלים משהו שבמתמטיקה לא יכולנו לגלות. במתמטיקה רק גילינו שיש לנו איזשהו מבנה מולד שמשותף לכולנו, אבל אין לנו שום דרך לדבר עליו כנכון או לא נכון. זה המבנה, ככה אנחנו בנויים. לגבי המדע, האקטואליסטים טוענים שזה אותו דבר. גם שם זה רק מבנה שאנחנו נולדים איתו, אבל הוא לא נכון בשום צורה. מה שהראיתי קודם לא נכון. המבנה הזה שאנחנו נולדים איתו הוא גם נכון. כי העובדה שההכללה שהוא נותן, ההכללות שהוא נותן, גם עובדות בחלק לא מבוטל מהמקרים, לא ב-0% מהמקרים. לכן המערכת המולדת הזאת היא גם נכונה. זה הרבה יותר מרחיק לכת מאשר הטיעון של ויטגנשטיין. ויטגנשטיין כמובן שהוא הסתבך עם הדברים האלה, אז הוא טוען שזה הכל משחק, הוא בעצם היה אקטואליסט בשפה שדיברתי עליה קודם, והוא התייחס לכל כאיזשהו משחק שפה סובייקטיבי. אבל זה אתה יכול להגיד במתמטיקה. אבל לגבי מדע, המדע עובד, עומד בניסויים, אז מה זה משחק סובייקטיבי? אפשר לבדוק אותך אם אתה צודק או לא. לא משחקים שרק אנחנו בודקים, אנחנו מסונכרנים בינינו. זה מול העולם, העולם לא חייב לנו כלום. ועובדה שזה עובד. אוקיי. עוצר כאן. יש הערה או שאלה?
הרב, את אותה אינטואיציה שאנחנו מדברים לגבי פרשנות של העולם והתיאוריות המדעיות, אי אפשר באופן מושאל להגיד אותם גם על, כמו שהרב הביא את חומסקי ואת ויטגנשטיין, אי אפשר גם להגיד על תורת הפרשנות באופן כללי. שכשאנחנו באים לפרש, אנחנו גם כן עושים, בנויים על אינטואיציה, כי אנחנו, אז כשאנחנו, אז באמת זו שאלה קצת אחרת מהנושא אולי של הקורס, אבל של הסדרה, אבל אם אנחנו ניגשים לפרשנות התורה, אנחנו באים עם אינטואיציה עמוקה לפרשנות שלה.
נכון.
אחרת אנחנו נגיע למחוזות שמפתיעים ולא רצויים. ולכן חייב להיות שהתורה מבוססת על האינטואיציה היחידה שיש לנו, שזה המוסר, אין לנו משהו אחר.
לא, פה כבר קפצת קפיצה אולימפית. נכון שאנחנו באים עם אינטואיציות פרשניות, לגמרי נכון, בלעדיהן אפשר לקחת כל פסוק או כל סט של פסוקים ולייצר ממנו מה שאתה רוצה ברמה התיאורטית. והעובדה שיש פרשנויות שמייקס סנס ויש פרשנויות שפחות מייקס סנס. אבל המייק סנס ולא מייק סנס זה אותו דבר כמו הקו הישר שהוא יותר פשוט. בכל תחום של פרשנות אני אגיד את מה שאמרתי כאן. אתה גם הנחת בנוסף לזה שהאינטואיציות היחידות שיש לנו הן אינטואיציות מוסריות, זה ממש לא נכון, זה עובדתית לא נכון. יש לנו אינטואיציות שלא קשורות למוסר ועדיין זה מייק סנס. תסתכל, הדוגמה הכי טובה לזה, הרי הבריסקרים תמיד אומרים שאנחנו שואלים רק מה ולא למה, נכון? שואלים מה כתוב ולא למה זה כתוב. זה כמובן שטויות, הם שואלים למה כל הזמן. אבל כדי שיהיה להם נוח לעבוד עם האתוס המוזר הזה, אז זה לא בכדי, הם מתמקדים בקודשים ובתארות, נכון? בבריסק תמיד לומדים קודשים ותארות. למה? כי בקודשים ותארות זה לא קשור למוסר, ולא אמורה להיות לנו שום אינטואיציה, שם אנחנו יכולים להיות מתמטיקאים. אינטואיציה שאנחנו מביאים מהבית, לגבי מוות טהרה, או לגבי קודשים. אבל העובדה היא, שגם אצל בריסק, בכלל שלומדים קודשים וטהרות, על כל צד ושעה אנחנו משתמשים באינטואיציה פרשנית. מה make sense ומה לא make sense. וזה לא קשור למוסר בשום צורה. בגלל זה הבריסקרים בוחרים את זה. יש לנו אינטואיציות פרשניות בלי קשר למוסר. גם המוסר זה אינטואיציות שיש לנו. אבל זה לא נכון שרק המוסר מרכיב את האינטואיציות הפרשניות שלנו, ממש לא.
אבל כשאתה בא לבריסקר ואומר, אוקיי, תיארת, הסברת בצורה את החקירה, את שני הצדדים של המחלוקת. נו, אסתן, מה אתה פוסק? מה אתה, איזה צד אתה לוקח? אפילו לא לוקחים צד. למה הם לא לוקחים צד? כי לא באמת הבינו את שורש המחלוקת מהצד המוסרי, אלא נקחו לזה איזושהי המשגה רעיונית מנותקת מהחיים, ואז בסוף הם עומדים עם כלי ריק כשבאים לפסוק את ההלכה, ושולחים את זה לרבל חונון שיפסוק את ההלכה או מישהו אחר.
ישחק אל חונון. אתה טועה. הם בהחלט זורקים, זורקים הרבה אפשרויות. אין קטע ברב חיים שלא תראה שהוא זורק אפשרויות שלא נראות לו סבירות. זה לא נכון שהוא פורס את כל האפשרויות ההיפותטיות האפשריות. יש המון דברים שזה לא make sense והוא זורק אותם. אין קטע ברב חיים שאין בו את זה. האשליה כאילו שהוא עוסק במתמטיקה, זאת אשליה שהוא מכר לעצמו ולאחרים, אבל כל אחד שקורא את זה בעיניים לא משוחדות רואה שזה לא נכון. על כל צעד ושעל יש לו אינטואיציות מה make sense ומה לא make sense. אחרת היו אין סוף אפשרויות, לא שתיים. זה נכון שבין אלה שנשארו, הוא מקפיד לא להכריע, כדי לשמר את אותה אשליה שאנחנו לא מבינים כלום, אנחנו רק מתמטיקאים.
אלא, זה לא מוכיח לרב, כשהוא נשאר בסוף בלי יכולת הכרעה בין הצדדים, אחרי שהוא עשה את החקירה המריבה הזו, זה לא מוכיח שהוא לא, הרי אביי כן הכריע. אביי לא אמר, הבנתי את החקירה, שני הצדדים טובים, אולי רבו צודק, אולי אני צודק, אני קצת נוטה לכאן, אני לא יודע. הוא הכריע, הוא דופק על השולחן, אמר אני צודק, ורב אמר הפוך. אז זה אומר שרב חיים לא הבין בכלל את שורש המחלוקת, הוא המשיג את זה באיזושהי צורה מנותקת, אבל לא ירד לשורש העניין. עובדה שהוא לא יכול להכריע, הוא לא יכול לקחת צד.
נכון. רב חיים מציג שתי אפשרויות, שכל אחת מהן היא עקבית והגיונית מצד עצמה. הוא לא יודע להכריע ביניהן. אבל אביי בחר את אפשרות א', ורבה בחר את אפשרות ב'.
איך שתי, החקירה היא כל כך מוצלחת, שתי הצדדים כל כך הגיוניים, אז איך רבא הכריע, איך אבא הכריע?
החקירה המוצלחת הזאת, אתה אומר שהיא לא נכונה, היא כן נכונה.
לא, אני אומר היא נכונה, אבל היא לא מגיעה לשורש העניין, היא על פני השטח, ויש הרבה שלבים, בצד הלשוני, בצד הלמדני, הכל טוב, אבל כשבאים לשורש העניין, הוא לא ירגע לשורש העניין.
לא צריך להפריד בין שני דברים, בטענה הזאת אני מקבל חלקית. רב חיים באמת, הוא עושה סקירה שהיא במובן מסוים שטחית. הוא בסך הכל מציג את כל האפשרויות שעוברות את המסננת הראשונית. עדיין יש אפשרויות שהוא זורק, כמו שאמרתי לך קודם. אבל הוא משאיר את האפשרויות שעברו את המסננת הראשונית. ביניהם הוא לא מרשה לעצמו להכריע, אני לא בטוח אגב שלא הייתה לו אינטואיציה מכריע, אבל הוא לא מרשה לעצמו להכריע. אביי ורבא הרשו לעצמם להכריע. אבל זה לא אומר שרב חיים לא הסביר את אביי ורבא נכון. זה רק אומר שאחרי שהוא הסביר אותם נכון, ישנו עוד מימד שעזר לאביי לחוד ולרבא לחוד לבחור איזה אפשרות הם מעדיפים ואיזה אפשרות הם דוחים. בסדר? את זה לרב חיים לא היה. מסכים? שזה הוא פנה לרב יצחק אלחנן. עוד מישהו? אוקיי, אז שיהיה שבת שלום.
תודה רבה.
להתראות.